הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. נודה למי שאיתנו באולפן, שלמה פולק ואורי כהן. ונתחיל עם נושא גיל ההתבגרות. היחס הבריא והנכון של ההורים בגיל ההתבגרות. אחת התופעות המטרידות את ההורים זה ברגע שהילד נכנס לתקופת גיל ההתבגרות או טרום גיל ההתבגרות, ישנה התנגדות רבה של הילד להרבה דברים ממה שאומרים ההורים. הוויכוחים, ההתנצחויות, ההתחצפויות. חשוב שההורים יבינו שלמתבגרים יש פחות כוח לשלוט בתגובות שלהם, כמו שלאנשים מבוגרים יש. ודאי יש להם כוח, אבל פחות. כי המוח שלהם עדיין לא מספיק מפותח, מה שאומר שהם פועלים יותר לפי הרגשות בצורה אימפולסיבית, ולא לפי מערכת החשיבה ההגיונית. הם יותר אימפולסיביים. והרבה מהדיבורים שהם אומרים, הורים מפחדים, ממה שהנער המתבגר אומר. אבל לא תמיד מודעים לכך ההורים שהילד לא לגמרי מצליח לשלוט על מה שהוא אומר. הוא לא תמיד מחפש לעשות שינויים דרמטיים בחיים שלו, הוא פשוט יותר רגשי ואומר את ההרגשה הראשונה שעולה לו בראש ללא סינון. לרוב אחרי כמה דקות, שעות, לפעמים יותר, הוא מתעשת וחוזר למקום היותר בוגר, מבין ואחראי, מה שיוצר איזון בין הרגשות לבין מערכת החשיבה של האדם. כמובן, למרות ההבנה הזו, לגבי תהליך ההבשלה של מוח המתבגר, אנחנו עדיין מצפים לשלוט בתגובות שלהם, לנהל באופן איכותי ונכון את הרגשות שלהם. ואכן, בתור הורים, חובה עלינו להציב גבולות ולהעביר מהי ההתנהגות המקובלת, ומה היא לא. במקביל נרצה לפתח את יכולת החשיבה העצמאית של המתבגרים, להעביר להם את המסר שזה בסדר, לא להסכים, אפילו להתאכזב. אבל בכל אופן, יש דרך מתאימה, נכונה ומקובלת להביע את התסכול או כל הרגשה שלילית. והנה מספר כיווני חשיבה שיעזרו לנו בעניין הזה. קודם כל חשוב שנשים לב לתקשורת הקבועה שלנו, לאווירה בימי השגרה שלנו, עם המתבגרים. איך אנחנו מדברים עם הילד? האם אנחנו יותר מדי ביקורתיים? יותר מדי באים בטענות? יותר מדי תוקפנים? הדרך שבה אנחנו פונים לילד משפיע על הדרך שבה הוא מגיב חזרה. ככל שהוא מרגיש צורך להתגונן מההתקפה, ככל שהוא יתקיף יותר, והוא יפעל בצורה לא הגיונית, הוא ינסה להגיע לא לפשרה, אלא להתקפה בחזרה. אם ההורים לא מוכנים לזה, הם עוד מופתעים ומאפשרים עוד ועוד את ההתקפות האלה. ולא בכוונה, לאט לאט שם לב הילד שכן, זה עובד, זה מעצבן מה שאני אומר, זה מפעיל מה שאני אומר. ההורים שלי מגיבים, ההורים נכנסים למאבקי כוחות, והם נכנסים למאבקי כוחות, מה שמעניין ומאתגר את הילד, והוא ממשיך בדרך התוקפנית שלו. לכן חשוב שההורים ישמרו באופן קבוע על תקשורת מכובדת ומכבדת את עצמם ואת הילדים. מכאן לנקודה נוספת, לא קלה אבל משתלמת, לא לתייג את הילד. לא פעם כאשר אנחנו כועסים, אנחנו אומרים משפטים כמו, אתה כזה מפונק, עקשן, לא נסבל. כשאנחנו קוראים למתבגר בשמות כאלה, או שמים עליו תווית שלילית, אנחנו מלמדים אותו להחזיר לנו באותו מטבע. הוא גם עלינו שם תווית, שאנחנו לא מבינים אותו, שאנחנו לא אוהבים אותו, שאנחנו מעדיפים ילד אחר שאיתנו אין סיכוי להסתדר. ואז לא רק אנחנו מדביקים עליו תווית, אלא גם הוא עלינו. חשוב להתמקד בהתנהגות שמפריעה לנו, אותה לשנות, אבל לא לתייג את הילד. בטח לא לומר עליו, אתה שקרן, אתה עצלן. ואפילו אם הורים יאמרו, אבל מה לעשות? באמת הילד הוא כזה? העצה היא עוד יותר נכונה, לא לתייג את הילד. כי הילד, אם והיה והוא באמת שקרן, באמת עצלן, אם אנחנו רוצים לעזור לו, הדבר החשוב ביותר הוא שהילד יאמין שהוא לא חייב להיות כזה. להדביק עליו תווית זה לקבע את מה שישנו. אם הוא שקרן או עצלן, והוא ידביק עליו תווית כזו, הוא לא יאמין שבכלל יש סיכוי למשהו אחר. הוא לא יחפש משהו אחר. ובכך אנחנו מקבעים את הבעיה. זו בשורה רעה, כי הוא לא יוכל לצאת מהמקום הזה, בכל אופן לא במהרם. אם האדם רואה את עצמו כעצלן, שקרן, לא יעיל, הוא מחפש עוד ועוד להמשיך באותה התנהגות שאותה הוא מכיר, שזוהי זווית הראייה שלו על עצמו. לכן אם בעיניים של ההורים הוא באמת עצלן, הטעות הגדולה ביותר היא לקרוא לו כך, לקרוא לילד על שם הבעיה שלו, זו הדרך לקבע את הבעיה עוד ועוד. הפוך צריך לעשות, לזהות זמנים בהם הוא קצת בסדר, ואז לשבח אותו הרבה על זה. קצת פעיל ולרומם אותו, כי רק כך הוא יתחיל לראות שרואים אותו אחרת, ואז הוא יסתכל על עצמו בזווית ראייה חיובית יותר, מה שיעודד אותו, יגביר את המוטיבציה להיות כזה. כי הכל מתחיל בראש, אם בראש הוא רואה את עצמו כחיובי, הוא יחפש להיות אחד כזה. נקודה נוספת, הרבה הורים מחפשים פתרון ברגע לבעיות שלהם מול הילדים, ואז הם לא מוצאים את הכפתור הנכון שמפעיל את הילד, והם מתאכזבים. אם לא מוצאים את הכפתור לפתור את הבעיה, הם מתייאשים, ומהר הם מרגישים שהם ניסו כל כך הרבה וזה לא הצליח, אבל זוהי הטעות. בהרבה מקרים הם לא ניסו הרבה, אולי הם מרגישים שהם מנסים הרבה, אבל יש להם בעיה, הם מחפשים מילת קסם, הם מחפשים את העצה, עצת הקסם שתשפר להם את החיים מול הילדים שלהם. וזו הטעות, הפתרון לא מגיע כך. הפתרון הוא בתהליכים, הוא לא ברגע, לא כך בכלל, פותרים בעיות בחיים. צריך לחפש מגמות ותהליכים, לא רגעים שפותרים בעיה, אלא רגעים שהם נקודת מפנה לרגעים רבים שיפתרו את הבעיה. רוצים לשפר את נושא הסמכות בבית, את נושא המשמעת, זה נהדר. אבל זה לא נוצר ברגע, זה לא שאפשר למצוא אמירה אחת שתשנה את החיים לגמרי. זו גם טעות לחפש בכיוון הזה. הדבר הנכון יותר הוא תמיד לבחור מגמה בחיים. לבחור תהליכים. משמעת. סמכות לא משיגים ברגע, אלא באווירה שמייצרים אותה פעם אחר פעם. לדוגמה, שיחות משפחתיות. במקום רגוע, שלב, ממקום רגוע ושלב. לערוך שיחה משפחתית ולהעביר את הכללים והחוקים של הבית. אפשר לרשום על דף, על בריסטול את כל החוקים. חשוב לא לומר, לדוגמה, הכלל בבית שלנו לא מעליבים, ואז להגיע לילד שמעליב הרבה פעמים ולומר לו פעם אחר פעם. אתה מבין? אתה שומע? אתה מבין שזה לא טוב? אתה מבין שזה כלל בבית שלנו? ברגע שאנחנו נותנים ציווי, פקודה, מבקשים בקשה ושוב ושוב אומרים, אתה שומע? אתה מבין? אתה קולט? אנחנו מפחיתים מהסמכות שלנו. חלק מגישת הסמכות זו גישה שאומרים דבר פעם אחת. לא לומר כמה פעמים שוב ושוב. למה? בגלל כשאנחנו אומרים שוב ושוב, אנחנו מעבירים מסר שאומר שהמסר שלנו הוא לא ודאי, הוא לא בטוח. אנחנו עצמנו לא בטוחים במסר שלנו. אנחנו מזלזלים במסר שלנו. אנחנו עצמנו מעבירים מסר שהמסר שלנו לא ודאי. עובדה, אנחנו צריכים לחזור עליו שוב ושוב, שוב ושוב. למה חוזרים עליו? כי אנחנו בעצמנו יודעים שהוא לא בטוח יקשיב לנו. אז אם אנחנו מעבירים לו מסר שהוא לא בטוח יקשיב לנו, לכן שוב ושוב חוזרים על עצמנו, ובכך מזזינים במסר שלנו, זה מגדיל את הסיכוי שגם הוא יזלזל, לא יעריך או לא יתייחס ברצינות למסר שלנו. או נקודה נוספת, הוא ירגיש יותר מדי לחוץ. מבקשים ממנו, עוד פעם, אתה תעשה, אתה מבין, אתה שומע, זה מבזה, זה משפיל. אנחנו כמו היינו אומרים, לוקחים את כוח הבחירה שלו. אם נאמר לו, אנחנו מצפים לך שתתנהג בצורה מסוימת מול האח, מול האחות, בלימודים. ברגע שאנחנו אומרים שוב ושוב, אנחנו מצפים שהוא יעשה מה שאנחנו אמרנו, מצפים ואומרים עוד פעם ועוד פעם, אנחנו כמו מכריחים את הילד, ובכך פוגעים בהרגשה של כוח הבחירה שלו, ואז הוא מרגיש מושפע לא שווה, מה שמעורר אצלו יותר מדי את כוח הבחירה. כוח הבחירה להתנגד להורים. צריך לומר פעם אחת וזהו. אפשר כן לבחור משהו אחר. תגובות אם והיה והילד לא יעשה, בזה אפשר להשקיע מאמץ וחשיבה, איך עושים את זה בצורה רחמה? אבל לא לחזור שוב ושוב על אותה אמירה ובקשה. אתה תעשה? אתה בטוח שתעשה? אתה מבטיח שתעשה? זה פוגע בילד. זה מזלזל באדם שמדברים אליו כך, ואנחנו כמו גוזלים את כוח הבחירה שלו, מעוררים אצלו יותר ויותר את כוח הבחירה, להתנגד, להתמרד למה שנאמר. חשוב להגדיר ציפיות. חשוב להגדיר רצונות וכללים בבית, אבל לא על ידי אמירות חוזרות ונשנות של אותה בקשה. ומה אנחנו עושים כאשר הילד מתחצף? הטעות היא להמשיך ולדבר איתו. הטעות היא להמשיך ולנהל איתו דיאלוג. לנהל איתו מסע ומתן. הוא רוצה להיות בוגר, לכן הוא מרשה לעצמו להתחצף. נהיה גם אנחנו בוגרים. אדם שמתנהג בצורה לא ראויה בין אנשים, מה התגובה? מתעלמים ממנו. אומרים לו, איתו אי אפשר לדבר. לגבי הילד, לא נתעלם מהילד באופן קבוע, כי הוא הילד שלנו, ואנחנו מחויבים לחנך אותו, חנוך לנער על פי דרכו, אבל כן, נתעלם מאותו סגנון מתחצף, לטובתו. הילד מתחצף, מדבר בצורה בוטה, חשוב מאוד מהר לעזוב את המצב, לעזוב את השיח, לומר לילד, אני לא מוכן שתדבר אליי כך, נדבר אחר כך, כשתירגע. וכעת לעשות משהו אחר, להשיח דעת, לדבר בטלפון, להתקשר לחבר, למישהו מהמשפחה, ללמוד לעבוד, לדבר עם ילד אחר. בזמן אחר, בזמן רגוע, נעשה איתו שיחת נפש, נצא להליכה מחוץ לבית עם אותו ילד, ונסביר לו, מותר לך לחוס, מותר לך להתעצבן, אבל זה לא מצדיק התחצפות או דיבור לא יפה. ואז יחשבו יחד, ההורה והילד, איך הם יכולים להפסיק את החוצפה, או במקום זה למצוא דרכים אחרות, להירגע בשעת הכעס. הוא יכול לעזוב את החדר, נשימות הרפיה, ללכת לשטוף פנים, לצאת להליכה. להפוך את זה לשיח מעניין. איך אפשר להשיח דעת מהרגש שצף ועולה? ממקום בריא ונכון. ואחר כך, לדבר גם על הציפייה, אחד מהשני. על הרצון, הילד מרגיש שהוא רוצה משהו, לא מקבל מספיק יחס, נתייחס למה שהוא אומר. אבל עכשיו השיחה היא בריאה ונכונה. מהמקום הזה אפשר באמת להמשיך. שיחה שתוביל למקום בריא ונכון. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם המאזינים. בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
חוסכים? חיים. שבע ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים יש ליצור קשר עם רופא המשפחה. לקו מידע מתי ההסברה למגזר החרדי חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
נועם, תמלא בבקשה את המיחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותאם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510. מבצע מרענן לרוכשים עכשיו. מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510. כפוף לתקנון.
כשמכל עבר בעיות לא הפסקנו לקוות והבטחנו להודות כשהזיווג מגיע, כשרפואה פתאום מפציעה, כשהנחת מחממת ובנסה מתברכת.
רבבות מודיעים. זה קרוב, זה פשוט, זה מומלץ. שני, חמישי ושני, בציונו של הצדיק מזוויל, זכותו תגן עלינו. מתחברים למקור הישועות, ישיבת בית מרדכי זוויל. 1-800-35-35-60 1-800-35-35-60.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
שינויים, שדרוגים, שיפורים. מה רע בקו 54 של פעם, שידע גם לעשות סיבוב גדול מאחורי איצקוביץ' וגם להגיע לכל מקום בתל אביב?
נעים לעתיד, הכירו את מהפכת התחבורה הציבורית של עיריית בני ברק, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, שתהפוך את הנסיעה לקצרה ויעילה יותר. למידע על תוכנית נעים לעתיד, חייגו כוכבית 8787 או היכנסו לאתר pti.org.il.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה. חזרנו אליכם. ונרצה להתייחס למספר שאלות. שאלה ראשונה, אנחנו נרצה להתייחס לשאלה, אדם שהוא שואל, הייתי בהרבה שליטה, הרבה זמן, מנהל, בבית, ואז התמודדתי עם התמוטטות עצבים. אני לא יודע איך אני יוצא מזה, ולמה בכלל זה קרה לי. התשובה היא, בהרבה מאוד מקרים, האדם יכול לסבול מחרדות בגלל עודף שליטה. מה זאת אומרת? האדם סבל שנים רבות מעודף שליטה. הוא חייב שהכל יתנהל בדיוק כמו שהוא רוצה בחברה, בעבודה. הוא מעביד או הוא עובד, עם האנשים הקרובים אליו, עם החברים, משפחם. ובאופן טבעי, האדם רוצה לשלוט, ואדם רוצה לעשות, ואדם רוצה לנהל, ולדעת שהדברים מתנהלים כמו שהוא מצפה שיהיו. לא כולם ככה, אבל יש הרבה כאלה. אבל אז מגיע שלב מסוים, שבו האדם ממשיך עם אותה גישה, בא בשעה שהוא כבר לא יכול להמשיך באותה גישה. יותר מדי דברים יש לו על הראש, יותר מדי מחויבויות, יותר מדי עסקים, יותר מדי אנשים, יותר מדי. והוא רוצה לשלוט ביותר מדי דברים, בילד, בעובד, במעביד. ואז הוא מגיע למצב שבו הוא כבר לא יכול להחזיק מעמד. העומס של ריבוי המחשבות, מה הוא עשה? איך הוא עשה? למה הוא אמר? למה הוא לא אמר? איך הוא עשה? כמה הוא עשה? ריבוי המחשבות האלה של ניסיון לשלוט והאכזבה מחוסר היכולת לשלוט בצורה שהוא ציפה שהוא יצליח לשלוט, הוא יכול להגיע למצב של התמוטטות עצבים. התמודדות העצבים הזו, ודאי צריך לטפל בה, אבל יש בה איזשהו מימד מסוים. מדוע? מכיוון שהמשמעות של אותה התמודדות עצבים היא שהאדם עכשיו הוא מרפא, עכשיו הוא נרגע, עכשיו הוא נכנס להרפיה, לא פעם, עכשיו הוא מצב קצת קרוב למצב רוח מדוכדך או דיכאון ואדישות, זהו, הוא מרפא. הוא כבר לא יכול יותר. הוא לא יכול יותר לשלוט. הוא לא יכול לנסות לדאוג שכולם יתנהלו כמו שהוא רוצה, כמו שהוא מצפה. הוא מרפא. הוא הרוויח את ההרפיה, הוא הרוויח את ההכנעה. כעת הוא נכנע, כעת הוא מרפא, הוא הרוויח את זה, וזו המשמעות של כל אותה התמודדות עצבים. שאדם יגייס לעצמו תכונה חדשה, תכונה חדשה של הכנעה, תכונה חדשה של הרפיה. הוא לא יכול לשלוט בהכל, הוא יכול לעשות, הוא יכול לפעול, אבל הוא לא יוכל לעולם לשלוט בהכל. כך אומרת המשנה פרקי אבות, אם אין אני לי מי לי, הוא כשאני לעצמי מה אני. אם אין אני לי מי לי, אם אני לא אקח אחריות על החיים שלי, אז מי לי? אם אין אני לי מי לי. אבל גם כאשר האדם הוא לוקח אחריות על החיים שלו, הוא מנסה לפעול ולעשות וליזום, תמיד לזכור הוא כשאני לעצמי מה אני. כמה שאדם יעשה הוא לעולם לא יוכל לשלוט על התוצאות. התוצאות הן לעולם לא יהיו בידיים של האדם, הם תלויים בגורמים רבים מדי בדרכי הטבע, ובוודאי הכל בידי שמיים. ולכן האדם יעשה את המירב מבחינתו, אם אין אני לי מי לי, אבל לזכור, כשאני לעצים מה אני. וכך האדם פועל בצורה מאוזנת של השתדלות, עשייה, מאמץ, ואז הרפיה. כי התוצאה היא בידי בורא עולם. כך גם כן, מסביר בספר חיים מדוע, כל מי שאומר ויכולו בערב שבת, ליל שבת הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. מה המשמעות? התשובה היא, האדם כל השבוע עובד וביום שבת הוא מרפא. ביום שבת צריך האדם לא רק להרפות, אלא גם להרגיש שכל מלאכתו עשויה. אין עבר, אין עתיד, כל מלאכתו עשויה. מה המשמעות של כל מלאכתו עשויה? המשמעות היא שכמה שהאדם פעל וכמה שהאדם עשה, למרות שהוא באמצע פרויקטים, תהליכים שאולי יקחו כמה שנים, בכל אופן פעם בשבוע הוא עוצר, מרפא, הוא מזכיר לעצמו. שהתוצאה היא לעולם לא בידיים שלו, היא תמיד בידי הקדוש ברוך הוא, וכאשר האדם מפנים את זה, אז הוא זוכה למעלה במשמעות של שבת, ואז אפשר לומר עליו, שהוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית. אם כן, זוהי המשמעות של אותה התמוטטות עצבים, מעבר לכך שצריך לטפל בה, אבל לדעת שההכנעה, וההרפיה, ועצירת קצב החיים המהיר, היא באה לא כדי שהאדם עכשיו יעצור לגמרי את קצב החיים שלו, אלא כדי שאדם יגיע לאיזון שבו הוא פועל, הוא עושה, אבל הוא גם יודע להרפות ולהגיד, עשיתי, פעלתי, כעת אני עוצר, נושם אוויר, מתעסק בדברים אחרים, כי החרדה היא לא פעם תוצאה של עודף שליטה. אנשים ששולטים בהרבה מאוד דברים, הם מועדים יום אחד להגיע חלילה למצבים כמו התמוטטות עצבים. נרצה להתייחס לעוד שאלה. אדם שיש לו ריבוי מחשבות על העבר שלו, וגם על העתיד שלו. מה היה בעבר, איך היה בעבר, ולגבי העתיד, איזה סוג עתיד הוא רוצה. הוא מרגיש שהוא לא מרגיש מסופק, מרוב שהוא מתעסק בעבר ובעתיד. אכן, האדם מתעסק בעבר שלו, האדם מתעסק בעתיד שלו, אבל במינון. זה שאדם צריך ללמוד מהעבר נהדר, זה שאדם צריך לתכנן לעתיד זה נהדר, אבל אומר שלמה המלך, אל תאמר על מה היו הימים הראשונים טובים מאלה. כי לא מחוכמה שאלת על זה, לא מחוכמה הוא אומר את זה אותו אדם. האדם מתעסק פעם אחר פעם על טעויות שהיו בעבר, או הצלחות שהיו בעבר, ובכך האדם מונע מעצמו להיות יעיל וטוב בשלב הזה בהווה. וכך הכלב החי עדיף מהאריה המת, מה הכוונה? הכלב החי, אפילו אם העבר היה מצוין, אבל הוא אריה מת. הכלב החי, ההווה הוא עדיף. האדם יכול לקבל השראה מהעבר שלו, או ללמוד מטעויות העבר שלו. העבר הוא עין, העתיד הוא עדיין, והדבר היחיד שישנו זה ההווה, וגם הוא כערף עין, ואותו צריך האדם לנצל, כי זו המשמעות של החיים, ניצול ההווה. לא נהנתנות מההווה, אלא ניצול ההווה. וזו המשמעות. האדם יש לו את העבר כדי ללמוד ממנו, יש לו את העתיד כדי להתכונן אליו, אבל יש לו בעיקר את ההווה כדי לחיות בו, וזה העיקר מבחינת האדם. שאלה נוספת, אדם שמפחד לקחת סיכונים, איך הוא יכול להתמודד? התשובה היא, מי שמפחד לקחת סיכונים בכל תחום, הוא מסתכן. הוא מסתכן בחיים של בינוניות. כלומר, הבחירה היא תמיד סיכון. בהרבה מאוד מקרים יותר גרוע, זה לא להחליט. שרי חוכמת החיים של האדם מגיעה מריבוי טעויות. הטעויות של האדם זוהי חוכמת החיים של האדם. וזה מגיע עדי הרבה ניסיונות. ריבוי הניסיונות מובילים לאדם, מובילים את האדם למקום של יותר חוכמה, פיקחות, הבנה מה כדאי ונכון ומדויק לעשות. אבל כל זה תוצאה של הרבה אומץ. והחיים זה מסע אל הלא נודע. ככל שאדם מוכן להתקרב ללא נודע הוא בעצם חי יותר. אז כמובן לא צריך להיות אמיץ בלי סיכונים. האדם כן אמור לדאוג לגבי העתיד שלו, אשר ראי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו, ייפול ברעה. כך אומר הנביא ירמיהו, והגמרא מסכת גיטין מסבירה את זה, על הסיפור של קמצא ובר קמצא, בגלל שלא חישבו את העתיד, בגלל שלא מספיק דאגו, או כמו שאומרת המשנה בפרקי אבות, אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר. אל תאמר של פלוני לא יוכל להזיק לך, ולכן אל תהי בז לכל אדם, גם אם הוא נדמה לך קטן, יום אחד אולי הוא יגדל והוא יוכל להזיק לך, ואל תהי מפליג לכל דבר. אל תאמר שבעיות לא יהיו, הם יהיו. אבל האדם לא אמור לשקוע ולהישאב אל תוך הבעיות, אלא כן לומר לעצמו, אני מפחד, נזהר, אבל מתפקד. האדם האמיץ הוא לא אדם שהוא לא מחושב, אבל הוא גם לא כנוע לגמרי, אלא הוא פועל בצורה חכמה. זאת אומרת, שדוגמה, אדם רוצה חברים, דבר נהדר, אז הוא יוזם קשרים, אבל בכל אופן, הוא לא יוזם קשרים בצורה מעליבה, פוגעת, הוא לא אומר כל מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אלא הוא פועל בצורה שהיא חכמה יחסית, על פי מה שהוא יודע בשלב הזה של החיים, ובכך, הוא ניזהר לפגוע, ניזהר לומר מילים לא יפות, ומצד שני כן יוזם קשרים, ובכך יש איזון בין החסד והגבורה, המוטיבציה והפחד. מצד אחד מוטיבציה ורצון ייצור קשר עם בני אדם, ומצד שני פחד לא להגיד או לעשות אמירות או מעשים שיכולים לפגוע בקשר בין האדם לבין האחרים והחברים שאיתם הוא רוצה את הקשר. שאלה נוספת. אדם שואל, יש לי עבר רע כל כך, שלילי כל כך, אפילו פלילי, האם אני יכול לשנות משהו מהעבר שלי? אני מרגיש מיואש. ודאי שאדם שחווה חוויות שליליות רבות בעבר שלו, אדם שיש לו גם כן עבר פלילי והוא סובל מכך, מכל מיני מישורים, זה עונשים, או כל מיני פועל יוצא שהוא חווה בעקבות אותו עבר פלילי, אז הוא גרם לעצמו, אולי בלי לשים לב, ללא מודעות, לחשוב על זה, להתעסק בזה, לקבע את עצמו, אני אדם רע, אני אדם שלילי, אין לי סיכוי להתפתח, תמיד אני אהיה אדם כזה. לפעמים באופן קיצוני, האדם הזה שואל, מתי החיים כבר יעברו? אני רק מחכה שהחיים יעברו מעליי. והאדם, הוא מרגיש שההווה שלו זה שחזור ההיסטוריה שלו. הוא לא מגיע למקום חדש בחיים. אבל האדם יכול להיות, זה לא נראה תמיד הגיוני, אבל האדם יכול להיות יותר מאשר העבר שלו. האדם הוא יותר מאשר העבר שלו. יש לאדם עבר שלילי, קשה, אפילו פלילי, ובכל אופן. האדם לא פעם מפחד לגדול, מפחד להגיע למקום חדש. לא נעים להישאר במקום הישן, אבל גם מפחיד להגיע למקום חדש. האדם משווה את עצמו למי שהוא היה אתמול ושלשום. אתמול העליבו אותי, אתמול העלילו עליי, אתמול עשית טעויות חמורות כל כך, אפילו פלילי הוא אומר שהוא עשה דברים. מה יכול להיות? איזו כפרה יש לאדם? איך יוכל לאדם להגיע למקום חדש? אומר רבינו יונה, מהי התשובה של האדם? והוא מביא את זה על פי מה שאומר הנביא יחזקאל, השליחו פשעכם מעליכם, עשו לכם לב חדש ורוח חדשה. כך בורא האדם את עצמו מחדש, לב חדש, רוח חדשה. זוהי התשובה. ממעלת התשובה, שהאדם יודע לשים חיץ, מחסום בין העבר שלו לבין העתיד שלו. מה מונע מהאדם לגדול? אומר בעל המשנת רבי אהרון, עצם זה שהוא משווה את עצמו למי שהוא היה אתמול, הוא אומר לעצמו, אתמול הייתי כל כך קטן, כל כך לא יעיל, כל כך לא שווה, פתאום היום אני אהיה רציני, פתאום אני אהיה יעיל. ההשוואה בין מי שהוא היה אתמול למי שהוא רוצה להיות מחר, היא זו שמהווה את המחסום בפני העתיד הזוהר, האור והחיובי שיכול האדם להגיע אליו. וזוהי עבודת השם. כל יום יהיו ביניך כחדשים. לשכוח, השליחו פשעכם מעליכם ועשו לכם. לב חדש, רוח חדשה, האדם שולח את העבר למקום לא ידוע, והוא נוטה שורשים לקראת עתיד שאותו הוא מתכנן, אותו הוא מצפה. אשר האדם נובר בעבר שלו, מתעסק בעבר שלו, הוא מייצר את ההווה שלו כשחזור היסטורי של מי שהוא היה אתמול. פעם אחר פעם אומר לעצמו, איך טעיתי ואיך אמרתי ומה עשיתי. האם האדם אמור להיות חסר אחריות ולא ללמוד מטעויות העבר שלו? לא, ודאי הוא אמור ללמוד מהטעויות של העבר שלו. אבל ללמוד מהטעויות, לא לשקוע בהם, ללמוד ולהיות פיקח יותר, איך לא לטעות פעם נוספת. אבל לא, ללמוד ולהישאר שם. לנבור בעבר לא פעם מייצר את העבר גם בהווה. האדם חי במחשבות שלו, כמו שאומר רבי ישראל בעל שם טוב, האדם נמצא במקום שבו המחשבות שלו, ואם האדם לא ישמור על המחשבות שלו, הוא לא שומר על החיים שלו. ואם האדם כן ישמור על המחשבות שלו, אז הוא שומר על החיים שלו. במחשבות של האדם, צריך האדם לייצר איזה דמות הוא יכול להיות. וזו עבודה, להתנתק מעבר. ובכך, יוכל האדם לייצר לעצמו עתיד חדש. האדם הוא יותר מאשר ההיסטוריה שלו. שאלה נוספת. האדם שואל שאלה, מישהו שואל, אני אדם בישן. האם בתור אדם בישן, אני יכול לשנות את האופי שלי? האם יוכל האדם בישן לשנות את האופי שלו? התשובה היא, בהרבה מאוד מקרים האדם בישן, כמו כל אופי שיש לאדם, הוא מכיר את האופי, הוא מכיר את עצמו ככזה, היות שהוא מכיר את עצמו ככזה, אז הוא לא מחפש משהו אחר. הוא תמיד מחפש באזור הביישנות. הוא מכיר את עצמו כאדם ביישן, ולכן הוא מחפש לראות איך הוא יכול לתפקד עם החברה, עם האנשים הקרובים אליו, בתור אותו אדם ביישן. האתגר הוא להפסיק לחפש מי אני. אני אדם ביישן. עכשיו, בתור אדם ביישן, מה אני אמור לעשות? אני אמור לשאול את פלוני שאלה? אמור לשאול את אלמוני שאלה? אמור ליצור קשר? אמור להתחבר? אמור לדבר עם אנשים? והאדם הוא שואל את עצמו שאלות מראי זווית הראייה שלו של האדם הביישן. היות שכך הוא שואל את עצמו, לכן הוא לא רואה איך יכול להיות אחרת. האתגר הוא להפסיק לחפש את עצמי, מי אני, לחפש את הערכים שלהם אני הייתי רוצה להגיע. האדם הוא יותר מאשר האופי שלו, ולכן יש לאדם את הבחירה שלו. צריך האדם להתחיל להתרגל ולומר, במקום לומר, מי אני? אני רחמן, אני סבלן, אני נחמד, אני נעים, אני קשוח, אני לא קשוח, אני מלא מרץ או אני אדם עצלן. ברגע שאדם מגדיר את עצמו בתור האופי, זו הטעות, כי זה הגבול שהאדם שם לעצמו. האתגר הוא הפוך. האתגר הוא להפסיק לומר מי אני, ולומר מה אני רוצה להיות, איזה ערכים אני רוצה לממש, לאיזה ערכים אני רוצה להיות נאמן. ככל שאת זה יוכל האדם לעשות, אז הוא יפסיק להתעסק בשאלה מי אני, אלא מי אני יכול להיות או מי אני רוצה להיות. אני רוצה להיות נאמן לכיבוד הורים, אני רוצה להיות נאמן לערך ההורות, אני רוצה להיות נאמן לרוחניות, אני רוצה להיות נאמן לערך זה או אחר. ככל שאדם מתרכז לערכים שאותם הוא רוצה לממש, אליהם הוא רוצה להיות נאמן, הוא יותר ויותר מתנתק ממי אני. אני האדם הביישן. אמנם האדם חווה איזשהו הרגשה של מלאכותיות, כי הוא מפסיק להיות ביישן, יותר קשוח, יותר פועל בצורה רצינית, אם בנושא החברתי או יוזם, אבל ככה האדם הוא מממש את עצמו, כאשר הוא לא מגביל את עצמו במי אני, זה האופי שלי, אלא כאשר האדם הוא מגלה פעם את היכולת להיות נחמד, פעם אכזר, פעם רחמן, פעם נעים, כל מקרה לגופו. אין מי אני, אלא מי אני רוצה להיות. ובכך האדם הוא יותר ויותר מתרגל להשתמש במידות שלו לפי המטרות שאותם הוא רוצה לממש. ולא הפוך, הוא מגמד את המטרות שלו בגלל שהוא אומר, זה האופי שלי, אז לכן המטרות לא מתאימות לי. נצא להפסקה ובעזרת השם נחזור שוב לשאלותיכם אחרי ההפסקה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל, פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי, שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובשמירה על בריאות החניכיים. למה לסבול? מצחצחים באורביטול.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר, 1-800-39-47-47.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד, סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם ונרצה להמשיך להתייחס אל שאלותיכם. שאלה נוספת לגבי ויתור בשלום בית. שמענו מספר פעמים שלוותר זה דבר שהוא לא תמיד טוב, מכיוון שזה גורם לבני אדם להתעצבן. אבל מצד שני, לצבור יותר מדי, אבל מצד שני, אי אפשר בלי לוותר, אז מה אנחנו עושים? התשובה היא, אכן מספר פעמים הזכרנו את הנקודה הזו, שלוותר ודאי שהיא מעלה גדולה מאוד, אי אפשר בלי לוותר. אבל כל המקרים שבהם שמענו שמוויתורים לא מפסידים, והאדם צריך לדעת איך, והאדם המוותר הוא לא סובל, כל האמירות האלה הן ודאי אמירות נכונות, אבל בתנאי שהאדם מוותר. אם האדם לא מוותר, האדם אומר אני מוותר, אבל בתוך תוכו הוא כועס, הוא לא מוותר, אז לא, על זה תמיד נאמר, מכיוון שאם האדם לא יודע להרגיע את עצמו אחרי שהוא ויתר, וחמש, עשר, רבע שעה לאחר מכן הוא עדיין חושב, זה לא הוגן, כמה ויתרתי, אז מה הרווחנו מזה? יוצר תא, יותר כעס, יותר תסכול, יותר אכזבה. ולכן, כמו שאומר הרמח"ל במסילת ישרים, צריך החסיד לנהל את חסידותו בצורה כזו שלא יצא שכרו בהפסדו. אם והיה וחשב שיצא שכרו בהפסדו, האדם ויתר ולאחר מכן הוא כועס, אז זה שהוא ויתר, אז מה שהוא חשב שיצא כשכר, זה שהוא מוותר, בסוף יצא הפסד. זה נקרא שיצא שכרו, מה שהוא חשב שיצא מזה שכר, יצא שכרו בהפסדו. ולכן כאשר האדם מתנהג בדרכי החסידות, צריך האדם לעשות חשבון ולראות שאכן החסידות היא לתועלת. זה שהמוותר לא מפסיד, ודאי נכון, בתנאי שהוא יודע לוותר ולא לאחר מכן לכעוס, ואז הוא מייצר לא פעם, אם זה קורה פעם, פעם אחת זה עוד בסדר, אבל אם זה קורה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, אז האדם הזה הוא מייצר מערכת שותפות לא בריאה ולא נכונה. שאלה נוספת, אני מגיע לבית הכנסת ולוקחים, אני רואה שמתיישב במקום מסוים ואומרים לי לקום, כי זה לא המקום שלי, ואני ממש נעלב איך בבית כנסת מרימים אותי המקום שלי, איך אני אמור להגיב ואיך אני אמור להתייחס. לא נעים כאשר אדם מגיע לבית הכנסת ומקימים אותו, אבל מצד שני, בוא נחשוב גם לא רק איך אני אמור להתייחס ואיך אני אמור להרגיש, אלא מה קורה עם אותו אדם שהוא משלם דמי חבר, או הוא תרם לבית כנסת, ולכן זה המקום שלו. הרי אם והיה ולא היה לו את המקום, אז הוא לא היה תורם. אולי הפוך, לא בהכרח שצריך להיעלב מאותו אדם שמקים אותנו כאשר אנחנו יושבים במקום הלא נכון לנו, וזה המקום שלו, אולי נעשה הפוך. במקום שאנחנו נעלב, נאמר לו סליחה שלקחנו אותו למקום, הרי הוא שותף מן הסתם לבנייה או להחזקה אם זה המקום שלו, כי הוא תורם כל הזמן. נלך לגבי ונשאל אותו, איפה אפשר לשבת? אין מה להעלב יותר מדי, מישהו הרים אותנו מהמקום שלנו, הקים אותנו, הרי סבירות רבה שגם אנחנו לא היינו מרבים לתרום לבתי כנסת, אם אין לנו את האפשרויות בצורה יוצאת מגדר הרגיל, לתרום, אם לא, שיש לנו שם את המקום שלנו. אז זה נכון שטוב מצד אחד שהאדם מוותר על מקומו ולא מקפיד, נהדר. יחד עם זאת, אם והיה ומישהו הקים אותו המקום שלו, שלא כל כך יהיה עליו, בסך הכל, אותו אדם שהקים אותו, כנראה אם זה המקום שלו, אז כנראה הוא תורם ויש לו איזושהי שייכות יותר מאשר לאורח, ולכן האורח ילך לגבי ויחפש מקום, לא יעלב ולא ייפגע, אין ממה, סך הכל אנשים תרמו. שאלה נוספת. איך נתמודד עם חרטה ועודף אשמה? איך נוכל להתמודד עם חרטה ועודף אשמה? תשובה, זה נכון שחרטה היא מערכת חשיבה הגיונית. האדם מתחרט, למה הוא עשה טעויות, מרגיש אשמה על טעויות שהוא עשה. אבל יחד עם זאת, חשוב לדעת דבר נוסף. אנחנו רוצים שרגשות האשמה יעזרו לנו לכוון את המעשים בצורה בריאה ונכונה לעתיד. הרי הרגשות זה כמו מערכת של איתות לאדם. הרגשות בהם ומאותתים לאדם, אני עכשיו סוטה מעולם הערכים שלי, אני לא נאמן לערכים שלי, היות וכך, אני עכשיו מרגיש רגשות אשמה. האדם יש לו ערך להיות נחמד, עכשיו הוא לא היה נחמד, אז הוא מרגיש רגשות אשמה. היות שיש לו ערך מסוים, הרגש בא לאותת ולומר, רגע, תעצור, יש פה איזשהו שוטר פנימי, מצפון שאומר שאתה לא נאמן למצפן, ולכן תבדוק מה קרה. ואז האדם בודק את עצמו, באמת לא הייתי נחמד, כי הייתי עייף, כי לא ישנתי, כי לא אכלתי, כי פלוני יותר מדי אגזים במה שהוא ביקש ממני, וככה האדם עושה חשבון, ואז בודק, טוב, אז אם לא מספיק ישנתי, אז מה הבא שאני לא ישן, אני לא יצא מהבית, או אני אדבר פחות מבני אדם, כי אני פחות סבלני, או אני אהיה נחמד עד גבול מסוים, כי אני רואה שמנצלים את זה. כלומר, בעקבות הרגש, האדם, הוא לומד על עצמו, איך הוא יכול להמשיך להיות מאוזן בין הערכים שלו לבין שגרת החיים המתפתחת שבה הוא צומח ובה הוא חי. אז הוא המערכת הבריאה. אבל אז מגיע השלב שבו האדם הוא בורח מאחריות, להשתנות, להשתפר, להשתדרג. איך? הידי שהוא יותר מדי נמצא בתוך רגשות האשמה שלו. למה ואיך וכמה טעיתי ואני מתחרט וכדומה. טוב שהאדם ילמד מהעבר שלו, אבל כמו שהזכרנו מקודם, שהאדם לא יישאב אל העבר שלו יותר מדי. שאלה נוספת, איך נוכל להתמודד עם ניסיונות? התשובה היא, אנחנו באופן כללי רגילים, שהניסיונות כשהם מגיעים לאדם, מדוע הם מגיעים לאדם? הם מגיעים לאדם כדי לרומם אותו. הם מגיעים לאדם כדי לשדרג אותו, כדי לשפר אותו. הניסיון מלשון נס שמתנוסס, כמו דגל מתנוסס, שהוא גבוה, ככה האדם שעומד בניסיון הוא מתרומם. וזה נכון. אבל יש כאן משהו נוסף. אפשר דווקא ללמוד את זה מפרשת העקדה, פרשה זו, פרשת וירא. מה יש לנו כאן בניסיון, בניסיון העקדה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך אל ארץ המוריה. הקדוש ברוך הוא כבר אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. אז פעם אחת נדרש אברהם אבינו להתנתק מהעבר שלו, לך לך מארצך. אבל הוא כבר הובטח לתגמול, לך לך, 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 להנאתך, בשבילך, אתה תרוויח. הכפילות של לך לך היא לך, תצא ממקום מסוים, מארצך, תתנתק גם רגשית, מנטלית, מחשבתית, מהעבר שלך, כמו שאומר המדרש, הלך לך מארצך, שכחי עמך ובית אביך, ויתאב המלך יופייך. זה מה שהיה בלך לך, אבל יש בזה תגמול, לך לך להנאתך. למה? מכיוון שאסך לגוי גדול, יאמרו אלוקי אברהם, ועבר חרך, יאמרו אלוקי יצחק, ואגדלה שמך, אלוקי יעקב, היה ברכה, חותמי מגן אברהם. אם כן, הרבה ברכות יזכה אברהם אבינו, שפע גדול. אז הוא הולך מהעבר שלו, מתנתק מהעבר, אבל מרוויח עתיד חדש. ואז מגיע ניסיון העקידה. בניסיון העקידה, לך לך, לך לך אל המקום, אל הר המוריה, לך לך לשם, אל אותו מקום. מה זה לך לך אל הר המוריה? לך לך מארצך, פרשת לך לך זה תתנתק מהעבר שלך. לך לך אל ארץ המוריה זה תתנתק מהעתיד שלך. הרי הייתה הבטחה לך לך מארצך, בפרשת לך לך. אם אתה תלך לך מארצך, אז אעשך לגוי גדול, אלוקי אברהם, ואברכך, אלוקי יצחק. אבל עכשיו, לך לך אל ארץ המוריה, פרשת וארא, אתה הולך לעקול את הלך לך, את ה... ואברכך, אלוקי יצחק. אין יותר אלוקי יצחק. לא יהיה, לא יהיה יותר יצחק. ומה עם ההבטחה שביצחק יקרא לך זרה? גם זה לא הולך להיות. אז יש כאן ניסיון גדול מאוד. כל ההבטחות שהיו כאשר התנתקתי מעבר, אומר אברהם אבינו, כעת לא יהיו עוד. ובכל אופן, לא ירער אחר מידותיי. כמו שאומר רשי בפרשת ראה. כאשר משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, הרי מאז באתי לדבר אל פרו, לשחרר את עם ישראל, לא רק שהצל לא הצלת, אלא רק הרע לעם הזה. נעשה יותר ויותר רע לעם הזה. ואומר הקדוש ברוך הוא, חבל על דאבדין ולא משתכחין. חבל על האבות שמעולם לא שאלו שאלות, לא אמרו, מאז באתי לדבר אל פרו, הרע לעם הזה. כמובן, הכל בדרגותיהם של אבות העולם, גדולי עולם, משה רבינו. ובכל אופן, האבות לא שאלו שאלה. אברהם הולך אל ניסיון העקידה. ומה מתברר לאחר מכן? אומר האור החיים הקדוש, מביא את זה גם כן הזוהר. האור החיים מביא את זה מהזוהר. שבניסיון העקידה, כאשר יצחק היה מוכן לעקד, רק אז נכנסה בו נשמה דה דוחרה. כלומר, לפני ניסיון העקידה, עדיין לא יכל יצחק להוליד. הוא עדיין לא יכל להיות דור ההמשך לאברהם אבינו. רק כאשר הוא עמד בניסיון העקידה, אז התלבשה בו נשמה דדוחה, ואז הוא ראוי להתחתן עם רבקה, ואז הוא ראוי להיות מי שעליו יאמר אלוקי יצחק. אם כן, מה למדנו כאן? למדנו שניסיון הוא לא רק בא לרומם את האדם, מה שאנחנו רגילים לומר. הניסיון בא לרומם את האדם, ולכן אם יעמוד האדם בניסיון, הוא יתרומם והוא יגדל, והאישות שלו תתפתח ותצמח, והוא יגיע למקום חדש בחיים ויתוגמל. הכל נכון, נהדר, קדוש, מרומם. אבל כאן למדנו עוד משהו. למדנו מהניסיון הזה, שלא רק הניסיון מרומם את האדם, אלא הניסיון, זו הדרך. הניסיון, הוא האמצעי שבעזרתו, יגיע השפע והתגמול לאדם. הניסיון הוא לא רק, למרות הניסיון הצלחתי. הניסיון הוא האמצעי שדרכו, אם יעמוד האדם בניסיון, יוכל לקבל את השפע שאמור להגיע בעקבות זה שהוא עמד בניסיון. כמו שמצינו בעקידה, רק בגלל שאברהם ויצחק עמדו בניסיון העקידה, אז באותו ניסיון התעברה ביצחק נשמה דדוחרא, ואז הוא יכול להוליד, ואז הוא יכול להיות אלוקי, מי שעליו יאמר, אלוקי יצחק. אז אם כן, הניסיון לא בא רק לרומם את האדם, אלא הניסיון, זה הדרך שבעזרת הדרך הזו יוכל האדם להגיע אל המקום החדש בחיים שלו. אז זו התפיסה לגבי הניסיון. כשהאדם עומד בניסיון, הוא לא רק עומד בפני מחסום ביחס למה שהוא ציפה שיהיה, לא. כשאדם עומד בפני ניסיון, הוא עומד בפני המסלול לקראת העתיד החדש שלו. זו התפיסה שאמורה להיות. ומכאן ננסה להתייחס לעוד שאלה לגבי הקנאה. האדם המקנה, איך הוא יכול להתגבר על הקנאה? אז אומרים רבותינו המשנה פרקי אבות שהקנאה מוציאה את האדם מהעולם. מדוע? כמו שמצאים אצל קורח. קורח הוא אדם מקנה. קורח הוא מקנה, מקנה באליצפן בן עוזיאל, משה רבינו, אהרון, הקנאה היא רבה. מהי הקנאה? הקנאה היא חוסר היכולת של האדם להתרכז בחיים שלו. היכולת להתרכז בייעוד שלו, בתפקיד שלו. האדם מתעסק בהשוואות ובטעות הוא משלה את עצמו, שאם והיה והוא יצליח לממש את ההשוואות והתחרותיות שהוא מייצר במוח שלו, את השיפוטיות שעל בסיסה הוא חי, אז הוא יהיה שמח, אז הוא יהיה מאושר. ובכך, האדם הוא מגביל את מה שהוא יכול ואמור להיות בחיים שלו. וכמו שאמרנו, התוצאות בחיים של האדם הם לא בידיים של האדם. התוצאות הם לא בידיים של האדם. העשייה, הבחירה לתפקד בצורה בריאה ונכונה, זה בידיים של האדם. התוצאות, רק את זה יביא הקדוש ברוך הוא. אגב, אומר האריז"ל, שאם והיה וקורח היה מוכן להיות לוי כפי שהוא אמור להיות, הוא היה זוכה תפקיד שאין אותו היום. כמו שיש כהן גדול, יש לוי גדול. כך הוא היה אמור להיות. זה התפקיד המיועד לקורח, אבל בגלל שהוא נתן עיניו במה שאינו שלו, אז כמו שאומרת הגמרא, המשנה במסכת סוטה, נותן עיניו במה שאינו שלו, לא רק את שלו הוא מאבד, לא רק את שאינו שלו הוא מאבד, אלא גם את שלו הוא מאבד. דוגמה לכך, שם אומרת המשנה לגבי שמשון, ופה אנחנו נגיד את זה לגבי קורח. כאשר האדם הוא מתעסק פעם אחר פעם במה פלוני השיג ומה אני הייתי רוצה להשיג, ההשוואות האלה הן אלה שמוציאות את האדם מהעולם. לאו דווקא מהעולם הבא, כי הידי הקנאה, האדם עושה הרבה מאוד עבירות, ואז הוא מאבד את העולם הבא של אורח מנה לצלן, אלא גם העולם הזה. בעולם הזה הוא לא מתפקד, הוא לא שמח, הוא לא איסו עשיר השמח בחלקו, הוא לא מתעסק בחלק שלו, הוא מתעסק פעם אחר פעם בחלקים של אנשים אחרים, השווה את עצמו לחלקים של אנשים אחרים, הוא מרגיש מתוסכל. שאלה נוספת, אין לי מוטיבציה, מה אני אמור לעשות? התשובה היא, אנשים מחפשים מוטיבציה יום-יום, אבל זה לא הולך להגיע. המוטיבציה לא הולכת להגיע. לא תהיה מוטיבציה. כל יום צריך האדם לעורר את עצמו. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. מי שיש לו מוטיבציה, אם אנחנו מכירים אנשים עם מוטיבציה, מה זה אנשים עם מוטיבציה? הוא קם בבוקר, יש לו מוטיבציה? הוא קם בבוקר והוא עובד על עצמו. הוא עושה, והוא פועל, והוא עובד מתוך משמעת עצמית, ויש לו משמעת שאומרת, גם אם היה, ואני מרגיש רע, ואני מרגיש מתוסכל, ואני עושה, ואני עוזם, ואני פועל, ומה יהיה לאחר מכן, נמשיכים הלאה. אבל אין חשק. אז אם אין חשק, אז עושים בכל אופן, אז מה אם אין חשק? ובכך, ברבות העשייה הזו, האדם מפתח בתוכו את הלב חדש. הר המעשים נמשכים על העבוד, והאדם כן מייצר לעצמו יותר ויותר מוטיבציה. מוטיבציה, חשק לחיים, התלהבות, אלה הם לא תכונות שהאדם נולד איתם ושומר אותם כל הזמן. הוא נולד איתם, אבל לא מצליח לשמור עליהם כל הזמן. כדי שהאדם יוכל כן לשמור עליהם כל הזמן, צריך האדם לעבוד, לייצר את עצמו, לפעול, לעשות, ובכך האדם יותר ויותר מעורר את המוטיבציה. שאלה נוספת, האדם מרגיש שמשעמם לו בחיים. בהרבה מאוד מקרים, האדם מוגבל בדעות שלו, ולכן הוא מצמצם את התפקוד שלו ואת העשייה שלו. ובטעות, האדם, בגלל שהוא משועמם, הוא לא מחפש מה אפשר לחדש, מה אפשר לעשות, הוא פשוט מצומצם. צריך לנסות עוד ועוד ועוד לצאת מהמקום המוגבל בדעה שאומר אין לי מה לעשות, להתחיל להתנסות, וכך בהדרגתיות יותר ויותר יוכל האדם לטעום מהחיים שיכולים להיות לו, ולא רק להישאר באותה מערכת חיים שאותה הוא מכיר ואותה הוא חי. כאן תורניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לאורי כהן, לשלום פולק, לכם המאזינים, לילה טוב.